זהו, השיעור הזה, שיעור מספר 15 בסדר עולם חדש. בפעם הקודמת דיברנו על איזה נושא שכתוב בזוהר, שמוסבר בזוהר וכתוב בספר דניאל, שיש את הבחינה של הצלם של נבוכדנצר, שיש איזה אבן שנזרקת על הרגליים של הצלם הזה, ואמרת לו ביי ביי. עכשיו האבן הזאת, זה אני ניסיתי להסביר בצורה מאוד מאוד כללית בפעם הקודמת, ואני לא גמרתי את ההסבר, זה צריך הרבה הרחבה הנושא הזה ולפרט את זה ולהיכנס לכמה עניינים. מה שאני אעשה עכשיו, אני אנסה לפרט את הנושא הזה קצת באופן שההתייחסות תהיה מובנת, מכיוון שאני יודע שזה עמוק, שזה עמוק וזה משהו בנפש שרוב האנשים לא רגילים להפעיל. מה זה האבן הזאת? בואו נתחיל. כל הסיפור של האבן זה בעצם הבחינה של המשיח שהוא בן דוד, שהוא מוריד את המציאות הזו שקוראים לזה הערב רב. אז המשיח הוא זורק אבן על הרגליים, שהרגליים זה מלכות אדום, שזה המלכות שאנחנו נמצאים בה עכשיו. ודוד המלך הוא זרק גם כן אבן, הוא עמד מול הטנק המרכבה הזה וזרק עליו אבן פה. אז הקטע של אבן הקטע של האבן שדוד המלך זרק, צריך לדעת שדוד המלך הוא מייסד את הבחינה של של המשיח, אבל הבן שלו הוא מכניס את זה להילוך. כמו שאנחנו יודעים, יש מאמר בזוהר שאומר שברא קרא דאבוה, זאת אומרת הבן הוא הרגליים של האבא. מה זאת אומרת הוא הרגליים של האבא? אלא הרגליים של האבא מצד שהוא יכול ללכת למקום שהאבא לא מגיע. אז דוד המלך הוא מייסד את הצורה של איך מביאים את המשיח, ומישהו בן דוד הוא עושה את זה. אז יוצא שדוד המלך מתקן את זה בשורש, והמשיח הוא זורק את האבן על הרגליים. זאת אומרת הוא בנקודה הסופית הוא מוריד את הצלם הזה. זה באופן כללי. היה איזה, שמעתי פעם שיחה של יהודי צדיק, קוראים לו הרב בן פורת. כן, הרב בן פורת. והרב בן פורת אמר שאם אנחנו מסתכלים עכשיו על המלחמה שיש בין רוסיה ואוקראינה, כן, אז צריך לדעת שהאוקראינים מצוירים כמו אנשים שמסכנים שהתקיפו אותם הרוסים האכזרים. כאילו יש פה איזו מלחמה של דוד וגוליאת, כן, שהאוקראינים זה דוד וגוליאת זה הרוסים האכזרים האלה שבאים עם שיירות של טנקים, כן, והם מכינים בקבוקי מולוטוב כזה מצולם. עכשיו אנחנו צריכים לדעת שהמלחמות, כל המלחמות שיש בעולם, זה הכל מלחמות של אינטרסים. איזה אינטרס אחרי כל מלחמה? יש מקרים נדירים שאנשים נלחמים בשביל להגן על המקום שלהם. כן, אבל גם אז אתה תראה למשל ישראל. כן, אז בישראל כבר היו כמה וכמה מלחמות. כל המלחמות היו לכאורה להרחיק את האויבים או לשמור על המולדת. וזה נכון. אבל אם אתה תשים לב טוב, אז אתה תראה שאצל הסורים ואצל המצרים היו הרוסים, ואצלנו היו האמריקאים. רגע, בשביל מה? למה זה ככה? מי שיש פה איזה אינטרס במלחמה הזאת, זאת אומרת, זה לא רק הקטע הזה של ההגנה על המולדת. יש פה סיפור מאחורי הדבר הזה. וכמה שהמלחמה יותר גדולה, יש בה יותר אינטרס ויותר המהות. עכשיו, כשאתה בא לעשות ניתוח פוליטי על המלחמה הזאת שיש באוקראינה, אז אתה יכול לנסות להבין את זה, לראות, כן, יש רוסים, נכנסו, חילקו, לא יחלידו, זה אלף סיפורים ואלף תירוצים, כן? וכל מיני פרשנים יבואו ופרשנו לך, למה פוטין נכנס? מה עניין אותו? זה לא התחיל מאתמול, זה כבר שנית, כל מיני סיפורים. במציאות, כן, יש פה איזה אינטרס במלחמה הזאת, מישהו מסובב אותה. ואם אנחנו נסתכל טוב, אנחנו נראה שכל המלחמות בעצם הם כאלה. כל המלחמות יש בהם איזה צד שמסורבות באיזושהי צורה, מסורבות במין צורה כזאת, שזה נראה צדק ואמת, כן, כל הצדדים רודפי צדק, אבל בעצם זה סוג של אינטרס, זה תחפושת כזה. כן, כל זה נראה כאילו איזה רודפי צדק. אתן לכם כמה דוגמאות ידועות. למשל, במלחמת העולם השנייה. במלחמת העולם השנייה, אז זה התחיל באיזה עניין פוליטי בין אנגליה, שהגרמנים נכנסו לפולין, והיה להם איזה ברית עם אנגליה, עכשיו איזה קומבינציה שצריך להבין אותה. ואז אחרי כמה זמן נכנסו האמריקאים. והאמריקאים נכנסו. שיש אויב אכזר, כן, הגרמנים זה רשועים ארורים, וצריך להוריד אותם מהמפה האנושית, את הרשעים האלה. אבל במציאות זה לא בדיוק היה ככה. האמריקאים מצד עצמם, רוב האומה האמריקאית, אנשים פשוטים, הם אמרו, הגרמנים ילחמו באנגלים, אני לא שולח את הילדים שלי לשם. והנשיא האמריקאי ידע את זה. זאת אומרת, צריך לדעת שכל הנשיאים של ארצות הברית הם כולם שייכים לבונים החופשיים. זאת אומרת שהם כולם בשורש שלהם אולימינטים. כן? חוץ מאחד או שניים שהיו שלא היו שייכים לדבר הזה, שלא היו שייכים לבונים החופשיים. עכשיו, זה שהם שייכים לבונים החופשיים, זה כמובן צריך יום גדול, מה הולך כאן, למה, מה קרה? הסיפור במלחמת העולם השנייה היה כזה, זה שבאמת אנשי הממשל בארצות הברית הבינו, שזה לא יהיה קל להכניס את העם האמריקאי למלחמה. אז אני לא זוכר מי זה היה, או שר החוץ של ארצות הברית נפגש עם אחד מהסטפים הגדולים באנגליה, והם דיברו ביניהם, מה צריך לקרות בכדי שאמריקה תצטרף למלחמה הזאת? מה צריך לקרות? עכשיו, בזמן שהם דיברו, כבר הגרמנים שלטו בכל האוקיינוס האטלנטי. זאת אומרת שכל השטח שבין אירופה, אפריקה, כן, ואמריקה, ארצות הברית, הכל היה בעצם נשלט. כמעט כולו נשלט על ידי צוללות וספינות של גרמנים. הם שלטו שם. אז כשדיברו שני השרים האלה, האמריקאי והאנגלי, אז הם דיברו ביניהם, ואחד מהם אמר, מה שאנחנו צריכים לעשות, מה שבאמת יעורר את העניין של דעת הקהל וישנה אותה, זה אם איזה ספינה תוטבע על ידי הגרמנים. ספינה של נוסעים נגיד, או משהו כזה. או, זה היה רעיון נפלא מאוד. ואמריקאים ארגנו איזה ספינת נוסעים, איזה 3,000, 5,000 נוסעים, משהו כזה, שתיסע מניו יורק לכיוון אירופה, לאנגליה. וצריך לדעת שהגרמנים שולטים בים. והם פרסמו את זה, ואנשים נרשמו לנסיעה הזאת, עלו לנסיעה הזאת, והגרמנים, כשהם הבינו שהם פרסמים את הדבר, אז הם פרסמו, אם אתם תשלחו את האונייה הזאת, אנחנו נוריד אותה. אבל האמריקאים שום לא שמו לב לתשדורת הגרמנית, הם שידרו את זה באיזה תדר סודי, פרסמו את זה בעיתונות האמריקאית. ואף על פי כן, האמריקאים באומץ ליבם שלחו את הספינה הזאת נוסעים, אזרחים פשוטים, והגרמנים הטביעו אותה כמצופה. זאת אומרת שזו הייתה תוכנית אמריקאית שהאונייה הזאת הוטבעה, ואז הם קמו באיזה פרופגנדה גדולה, איזה רשעים, הורגים אזרחים, חייבים להיכנס בהם. באותו זמן, אחרי הקטע הזה, השתנתה דעת הקהל לגמרי, וארצות הברית נכנסה במלוא התוקף למלחמת העולם השנייה. מה אתה אומר? מה זה התרגיל הזה? עכשיו זה עוד דבר מעניין, זה ש... הדלק של הגרמנים במלחמת העולם השנייה, אתה צריך המון דלק, יש המון כלי רכב, מטוסים, כל מיני כאלה. מאיפה זה בא? מי מימן את זה? או מי מכר להם את הדלק הזה? בגרמניה אין בארות נפט. שמכר להם את זה, זה חברה אמריקאית. חברה אמריקאית מכרה דלק לגרמניה. איך זה יכול להיות? אתה ניצא במלחמה איתם ואתה מוכר להם דלק? כמובן שהחברה הזאת היא מומנת על ידי אנשי הכסף והבנקים, והם עשו, אני לא יודע, מיליארדים או טריליארדים או אני לא יודע כמה מהמלחמה הזאת. זאת אומרת שאתה רואה שכל המלחמה הזאת היא סובבה בגלל כל מיני עניינים של אינטרסים, זה בכלל לא היה צדק, לא היה שום דבר. וזה אתה תראה, אותו דבר קרה במלחמה עם יפן. אחרי שהאמריקאים והאנגלים וכל מי שהיה שם גמרו עם הגרמנים, אז היה איזה, אז המשיך הקטע עם יפן, היפנים גם כן רצו בגלל להפסיק. בקיצור, התחיל הסיפור עם היפנים.
וייטנאם?
לא, יפן. וייטנאם זה וייטנאם. וייטנאם זה היה יותר מאוחר. כן, וייטנאם זה, תלך איזה 10 שנים אחרי זה. פה אני מדבר איתך על יפן. יפן הייתה מעצמה חבל על הזמן האלה, צבא חזק ביותר, והיה להם איזה קטע של איזה סיבה שהם רצו לשלוט באוקיינוס השקט, והאמריקאים רצו לשלוט באוקיינוס השקט. והייתה צריכה להיות סיבה למה להתחיל במלחמה. אז האמריקאים עשו שם איזה תרגיל, לא יודע מה היה העניין, אם זה דלק, למכור להם, לא למכור להם. בכל אופן, בסופו של דבר, היפנים הפסיצו את פרל הרבור. הפסיצו את פרל הרבור, זה היה נמל, כן? נמל הפנינים באוקיינוס השקט, שהיה שם מאומה גדולה. עכשיו, כמובן שזה הוצא כהפתעה נוראית, אף אחד לא יודע שהם באים, הצליחו לעשות נזק נוראי, והנזק הנוראי הזה כל כך הרגיז את העם האמריקאי, שהם החליטו לצאת למלחמת עד הסוף עם היפנים. אז פרסמו האמריקאים את התמונה של האנקל סאם, יענו כמו הנשיא של ארצות הברית עם הכובע הזה הגבוה עם הפסים והכוכבים, עומד עם איזה מוט של ברזל, והוא כותב שמה, והיה כתוב שם משהו כמו הכינו את הגרמנים, עכשיו אנחנו נפוצץ את היפנים. מין דיבור כזה, רואים אותו עם מוט של ברזל, יענו, איזה משהו כאילו בר התכסה כאלה. וזה כמובן עשה רושם גדול, וכמובן שהאמריקאים קיבלו לגיטימציה להיכנס למלחמה הזאת. עכשיו, מה מסתבר אחר כך? הסתבר שהאמריקאים ידעו על פרל הרבור לפני שזה היה. והוא היה עוד טענה, טוענה בכדי להיכנס למלחמה הזאת. כן, למה אני מספר את כל זה? אני אומר לך, כל המלחמות בעולם, אתה מבין, אם אתה תדאוג בשורש שלהם, אז אתה תראה שיש מישהו שמרוויח מזה משהו. יש בזה איזה עניין. כן, למה עכשיו? עכשיו אנחנו נמצאים באמצע אחת מהמלחמות הכי, לא הכי, אלא המלחמה, שהיא הסוף של כל המלחמות, זה מלחמת גוג ומגוג. והמלחמה הזאת זה ידוע, שהמלחמה הזאת זה מלחמה על התודעה. מלחמה על התודעה, זאת אומרת, התודעה של מי גובר? התודעה של הצלם של נבוכדנצר, או התודעה של היהודים, שזוכרים לזרוק אבן על הרגליים של הדבר הזה, ונסה להסביר מה זה האבן הזאת. כן? עכשיו, במלחמה הזאת, זה לא דווקא מלחמה של טנקים, זה מלחמה. וכל מה שקורה היום בעולם זה סביב הדבר הזה. אין משהו היום שמתרחש, שהוא לא שייך לתוך המלחמת גוג ומגוג הזה. זה הסיפור. עכשיו, עד עכשיו היה לנו קורונה, היה מגפה נוראית, כל מיני סיפורים וסיפורי סיפורים. הכיסא שלך נוגע במצלמה. בקיצור, סיפורים וסיפורי סיפורים של קורונה, וזה היה כאילו יריית הפתיחה של האולימינטי. ועכשיו זה ממשיך, תבדוק בשורש, אתה תראה שגם המלחמה הזאת שאנחנו נגענו לה עכשיו היא בקטע הזה. עכשיו, אנחנו רואים שהעולם סובל בזמן של מלחמות. העולם סובל בזמן של מלחמות, ותמיד זה היה כאן. אבל כל המלחמות יש להן תפקיד. זה לא משנה באיזה מקום המלחמה הזאת, התפקיד שלה, בסופו של דבר, זה שיהודי שיודע על המלחמה הזאת, יבין שאם אין שלום בעולם, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא עושה שלום. הוא לא עושה שלום, מכיוון שיש פה איזה קלקול בברית איתו. זה הסיפור. אתה רואה למשל, שיש פסוק, שאומר, אשור שבט אפי, ככה הנביא אומר, אשור שבט אפי, מדובר על זה שאשור הם הגלו את עם ישראל, בפעם הראשונה, זה הגלות של עשרת השבטים, בהתחלה זה היה עשרת השבטים, אחרי זה הגלו את כולם, אבל עשרת השבטים האלה עד היום לא חזרו, אז זאת אומרת, אז איפה הם נמצאים? אז יש כאלה שעושים טיולים בעולם, תפסים את עשרת השבטים, וואי, איזה מישהו מצא באיזשהו מקום, אני יודע, שם על יד מונגוליה, איזה בית, ויש שם איזה משהו על הדלת, זה דומה למזוזה. אני כאלה סיפורים, זה. אני לא בא לפסול את זה, לא להגיד כלום. הקטע הוא, זה שעשרת השבטים, החזרה שלהם, היא מותנית בתיקון של עם ישראל. התיקון של עם ישראל זה יעקב, יעקב שהוא ישראל, כן? שיש לו 12 שבטים. וה-12 שבטים זה 12 צורות בתוך המציאות, שבעניין שלהם, בכללות, כל 12 השבטים הם מכילים את האור אינסוף הזה. זאת אומרת, אתה רואה שלמשל, תיקח קוביה, אז בקוביה 12 צלעות. ה-12 צלעות זה יצירה של מקום. כן, אז ה-12 שבטים האלה הם יוצרים מקום שמחזיק את אור אינסוף במציאות. זה העניין של ה-12 שבטים. עכשיו שחסר לנו 10, זאת אומרת שבעם ישראל בפנימיות יש לך 10 בחינות לא מתפקדות. לא מתפקדות. וזה החיסרון שאנחנו נמצאים בו. ואתה רואה שדבר נוראי עשה, מי עשה את זה? אשור, אשור שבט אפי, אומר אני, מה זאת אומרת אשור שבט אפי? אשור הוא המקל של הכעס שלי, כך אומר השם ידבר. זאת אומרת, אתם לא מתפקדים בצורה של יהודים, אז שולחים את השור. גם ששלחו את חמיניצקי, כן, חמיניצקי זה הגיבור הלאומי של אוקראינה, של דוד, שנלחם ברוסי, כן, הגיבור הלאומי שלהם זה רוצח המוני שהקדוש ברוך הוא שלח כדי לטפל בבנים שלו. והיו אחרי זה עוד כמה, ולא שהוא היה האחרון שבהם. אז מה שיוצא זה שאנחנו כל הזמן צריכים לזכור שיש פה מלחמה על המודעות, וזה הדבר הזה, הוא מאוד מאוד קשה לעורר את זה. ואנחנו דיברנו על זה שיש בסוף כל המלחמה הזאת של הגוג ומגוג, יש את הזריקה של האבן, והזריקה של האבן היא העניין שהוא כמו חוט השדרה או הפנימיות של התיקון של המודעות. ואני הסברתי את זה באריכות בפעם הקודמת, ואני אנסה לקצר את זה עכשיו, להכניס את זה לתוך תמונה כדי שזה יהיה ברור. כן, זה שאמרנו שיש איזה מישהו שקוראים לו אין תחילה, זה המעציל העליון, קוראים לו אין סוף, כן, יש לו כמה שמות, וכל שם יש לו איזה עניין מיוחד, שם מצביע על איזה תכונה מסוימת או לאיזה עניין מסוים שהוא פועל במציאות. אז אחד השמות זה אין תחילה, והאין תחילה הזה הוא רצה לספר סיפור, כן? והסיפור שהוא מספר, הסיפור שהאין תחילה הזה מספר, זה את הסיפור של צורת אדם, שזה נשמות ישראל, שמה שבעצם הוא עשה, הוא יצר איזה מהלך של סילוק של אור, שהשאיר את הנשמות, שזה בעצם הוא במצב של אלם, ומתוך האלם הזה הם צריכים לחזור אליו, צריכים לתקן את המודעות, לתפוס מי הם, ועל ידי זה הם חוזרים הביתה. זה לוקח 10,000 שנה. הקטע הכי דרמטי בחזרה הזאת, זה הקטע שבו אנחנו נמצאים עכשיו. כן, הנשמות האלה נכנסו לתוך דומם צומח, חיים מדבר, כן, 6,000 שנה אנחנו כבר בתוך הדבר. ומתוך המציאות הזאת, במאבק, עם היצר הרע וכל העניינים האלה, הם צריכים לחזור, צריכים לתקן את עצמם ולחזור הביתה, זה הסיפור. כן? עכשיו, הקטע הוא זה ש... המאבק מאוד מאוד קשה, היצר הרע לא פראייר. אבל צריך לדעת שגם הנשמות האלה, כל אחת חלק אלו כנימה ממש, היא גם כן לא פראיירית. ואמר רבי שמעון שהלימוד של הזוהר, זאת אומרת הלימוד של פנימיות התורה, זאת אומרת לימוד של פנימיות התורה, הכוונה לימוד של פנימיות החיים, היא זאת שמחזירה את הבן אדם למודעות הנכונה כדי להבין מי הוא, מי אתה. ואנחנו כל הסיפור הוא שאנחנו צריכים לזכור מי אנחנו, וזה המודעות בעצם. כן, אז אנחנו נשמות שהכניסו אותם לתוך העלם, והאלם הזה בתוך האלם, בתוך האלם זאת אומרת בתוך המציאות שאנחנו נמצאים בה. אז האלם הזה, כן, הוא זה שאנחנו בעצם נאבקים נגדו. העולם נקרא עולם מצד האלם, שהנשמות נמצאות בו. ואמרנו שיש כאן מציאות כזאת, שיש תוכנית אלוקית על כל הדבר הזה. עכשיו הנשמות, מה שקורה להן, שהן נכנסות לתוך האלם, הן שוכחות שיש פה תוכנית. והם נכנסים לקטע שכל אחד יש לו את התוכנית שלו. והאבן היא ההתקשרות לתוכנית הזאת. איך זה בא לידי גילוי? שאם יש, זאת אומרת, ברגע שהנשמה מגלה שיש פה תוכנית אלוקית, והתוכנית אלוקית הזאת זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, כן? ואני מצליח להגיע לבחינה של זהות עם הרצון הזה, אז באותו רגע שאני מגיע לזהות עם הרצון הזה, או ברגע שאני עובד על הזהות עם הדבר, נאבק על הזהות הזה, זה מאבק נוראי, כן? אז מה שקורה, המאבק הזה, הוא מנטרל את הרצון העצמי. מנטרל את הרצון העצמי, ומה שמופיע זה רצון השם. והדבר הזה, זה הזריקה של האבן בעצם. עכשיו, אם נסתכל על העולם כולו, אז כל העולם כולו, כן, זה ההתלבשות של הסיפור שהקדוש ברוך הוא מספר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מספר סיפור, והסיפור מתלבש במציאות של העולם הזה. העולם הזה הוא בעצם הסיפור. ואנחנו צריכים בתוך הסיפור הזה להגיע למצב של זהות עם הרצון האלוקי. זאת אומרת, להבין ולקשר כל דבר לשם. זאת אומרת, כמו שאמרנו מקודם, יש לך סיפור עם רוסיה ועם אוקראינה, מציירים לך את זה כמו דוד וגוליאת, למה הם מציירים את זה ככה? זה הסך דעת שהם יוצרים, והם חובן, בלי שום ספק. כן? יצרו לך פילו פוטין איזה רשע, ויש לך שם את היהודי המסכן הזה, תבין, סירו אותו בתור דוד, תבין, והוא עם בקבוקי מולוטוב, כמו החבר'ה בדגניה ב', מלחמים נגד הסורים או הרוסים. מין ציור כזה, ככה הם ציירים את זה, זה הקטע שלהם. כן, עכשיו מה שקורה, הם מכניסים אותך לאיזה מלחמת רגשות כזאת, וואי, איזה רשעים, איזה צדיקים, יש אפילו כמה שוטים די שוטים. ישראלים שהם רוצים להתנדב למלחמה הזו. ולך להילחם בשביל האוקראינים, יכול להציל את ה... כן, זה הצורה שזה נראה. זאת אומרת שאנשים האלה בלבלו אותם לגמרי. ואנחנו כולנו מבולבלים, אף אחד לא מבין, רואה את התמונה ולא מבין אותה עד הסוף. אבל מי שיודע שזה השורש של מלחמות, אז הוא יודע שזה מה שמתחבא שם. הכל מתוכנן פה. כן? וזה... הסיפור הזה, כן, מי שמגיע לנקודה הזאת, והוא מנטרל את מה שנקרא את החזו דהי אלמה, את המראה שהעולם הזה יוצר, מנטרל אותו, זאת אומרת שהוא לא, אני לא נכנע, אני לא מאמין לסיפור שאתה מספר לי. כן, כך הוא אומר לארצות הברית, כך הוא אומר לראש הממשלה, כך הוא אומר לכל מיני, למשרד הבריאות ולכל מיני כאלה. אני לא מאמין לסיפור הזה, אבל גם פה אתה צריך לדעת לא לשנוא אותם, כי אשור שבט אפי. זאת אומרת, זה שיש לנו ראש ממשלה, כמו הוא עם הפקק בראש, כן? זה שיש לנו ביבי נתניהו, שזה גם כן איזה אחד אולימינטי, הרמומי מעין כמוהו, כן? שהלך הביא את הזריקות, ועד היום, עכשיו אם יעשו בחירות, יצביעו בשבילו. אנשים לגמרי בתובנת, כן? אז יש מציאות כזאת. אז אתה צריך לדעת שאת הראש ממשלה הזה, עם הפקק בראש, צריך לשנוא אותו. כי אם אתה יודע שבנט הוא שבט הפי, ובנימין נתניהו הוא שבט הפי, ואשור הוא שבט הפי, ורוסיה שבט הפי, וקורונה שבט הפי, אתה חוזר, רגע, זה הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, פה זה תוכנית שלו. וההזדהות עם הדבר הזה, הביטול של הרגשות הרעים, שיש לנו אחד כלפי השני, כלפי משרד הבריאות, כלפי בנט, כלפי מי שזה יהיה, הניטרול של הדבר הזה, זה נקרא שזרק את האבן על הרגליים של הצלם הזה, והפלת אותו. למה? כי הצלם עצמו הוא בנוי מהרצון העצמי, שזה הרע, רע זה ראשי תיבות רצון עצמי, כמו שאמרנו פעם קודמת. זאת אומרת שיש לך רצון עצמי שמתבטל על משם הרצון האלוקי. והאבן הזאת זה מה שהיא עושה. והשם מזכה אותנו במלחמה הזאת, כן, שאנחנו נדע להשליך את האבן הזאת ברחמי המאציל העליון. גם אם בן אדם חושב שאני זרקתי את האבן, אז גם בזה יש כוחי ועוצם ידי. זאת אומרת, הוא צריך לפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לו את הכוחות לראות את המציאות כהווייתה. כן? ולהידבק במציאות הזאת, ולהילחם נגד השנאת חינם הזאת. כל השנאת חינם זה בדיוק התרופה שלנו. מה זאת אומרת, זה התרופה שלנו, זאת אומרת שאנחנו הם בנויים כולנו עם כל מיני שנאות, וכל עוד שהיהודי לא תיקן את הקטע הזה, שהוא לא שונא שום דבר. כתוב, משנאיך השם אשנא. מה זאת אומרת, משנאיך השם אשנא? זה דוד המלך שונא, אז גם שאני לא אשנא. כן? אבל דוד המלך שהוא שונא, זה לא שיש לו איזה עניין כזה שהוא בנוי ממערכת רגשית מקולקלת. זאת אומרת שאם מישהו הרגיד אותו והוא שונא אותו, או בגלל שבן אדם הזה ככה וככה, אז אני... אין את זה אצל דוד המלך. דוד המלך, עליו כתוב שליבי חלל בקרבי. ליבי חלל בקרבי, זאת אומרת שהוא פינה את כל היצר הרע מהלב שלו. אז איך אתה שונא? אלא הסתינה אצלו זה לשון הרחקה. זאת אומרת שהוא מבין שיש מישהו שהבן אדם הזה גורם לחילול השם, או הבן אדם הזה הוא אויב של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא עושה, הוא יוצר הרחקה, זה נקרא שהוא משנאיך השם אשנא. הוא יוצר הרחקה, מרחיק אותו, והוא מסביר לאנשים אחרים מה הטעות של הבן אדם הזה, שבגללה צריך להרחיק אותו. זה דוד המלך. ודוד המלך, את מי שהוא שונא, כביכול, זה בלי שום רגש. אין פה רגש של שנאה. זה, כי אם נכנס לזה, רגש של שנאה, זאת אומרת שיש פה איזה קלקול במידות. וזה לא שייך בבחינה של דוד, מצד שליבו חלל בקרבו. ורצון שהקדוש ברוך הוא יפנה את החלל הזה של הערב רב מהלב שלנו, ייתן לנו את הכוח להסתכל במציאות בעיניים פקוחות, לאהוב אחד את השני, לאהוב את הקדוש ברוך הוא. אמן.